החג עצמו נראה כמו שנראה בפרשה ומעדים כמו שחזר קוראים בתורה שבעל פה, אז משמע שיש שני עניינים בחג. מתוך מה שלימדו אותנו רבותינו, אז ננסה להבין את זה. החג עצמו, בפסוק, בפרשת אמור, כתוב. הפסוקים הידועים, וספרתם לכם ממוחרת השבת, עד ממוחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לשם. ובהמשך, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים, שני עשרונים. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד ואילים שניים, יהיו עולה לשם. אז כתוב על זה בגמרא שהקורבנות האלה, כך כתוב בגמרא, הקורבנות האלה הם אינם הקורבנות שכתובים בחומש הפקודים, אלה לא הקורבנות של מוספים, של, כך כתוב בגמרא במסכת מנחות, שהקורבנות של המוספים של פרשת פנחס הם קורבנות אחרים. זאת אומרת שצריכים להקריב שתי מערכות קורבנות, שתי מערכות שהם מוספים. שני קורבנות, זאת אומרת, שני סדרי קורבנות נפרדים, ושניהם ביחד, אחד זה סדר הקורבנות על הלחם, ואחד זה סדר הקורבנות של מוסף היום, כרגיל, כמו שכתובים כל המוספים בחומש הפקודים בפרשת פנחס. ככה גם. זה קורבנות של מוסף היום. לשון הרמב״ם, לשון הרמב״ם בהלכות תמידים ומוספים: ביום חמישי מספירת העומר, כתוב ברמב״ם, הוא חג השבועות והוא עצרת, וביום הזה מקריבים מוסף כמו מוסף ראש חודש, שני פרים ועיל ושבעה כבשים, כולם עולות ושעיר חטאת. ואלו הם הקורבנות האמורות בחומש הפקודים, והם מוסף היום. ועוד מביאים יתר על המוסף ביום הזה, מנחה חדשה שתי הלחם, ומקריבים עם הלחם פר ושני אלים ושבעה כבשים, הכל עולות, ושעיר חטאת. ועוד שני כבשים זבח שלמים, שהם כבשי עצר. זאת אומרת, כתוב כאן שישנם כאן שני סדרי קורבנות, שני סדרי קורבנות. בלשון הרמב״ם, כשהרמב״ם פותח, ביום חמישי מספירת העומר, הוא חג השבועות והוא עצרת. הלשון הזאת תמוהה מאוד, משום שעצרת זה לא נקרא בתורה בשום מקום, במקרא זה לא נקרא עצרת, זה לשון חכמים לקרוא לזה עצרת. איזה תוספת ביאור יש כאן? הרמב״ם קורא לזה בשני שמות, לאיזה צורך? הוא חג השבועות, וזה דבר שתינוקות של בית רבן יודעים מה זה חג השבועות. אין צורך בביאור נוסף. הוא חג השבועות, והוא מוסיף ואומר, והוא עצרת. והוא עצרת. עצרת זה נקרא בלשון חכמים. אבל כשאמרנו חג השבועות, אמרנו דבר שידוע לכל, וכבר קראנו לחג בשמו. הוא קורא לו בשני שמות. הוא חג השבועות, כתוב כאן, והוא עצרת. המשמעות המשמעות כפי שרואים, כן, כפי שהדברים נקראים, אז המשמעות היא שהרי בהמשך הדברים כתוב שני מהלכים בחג הזה, שני עניינים. עניין אחד שהוא מועד ככל המועדים, ומקריבים את מוסף היום ככל מוספי היום, זה דבר אחד. ודבר שני, שהוא מחייב בפני עצמו. זה דבר שהוא חיוב על הלחם, כמו שכתוב. והקרבתם על הלחם, כמו שכתוב בפסוק, וצריכים להביא על הלחם, בגלל הלחם, צריכים להביא את מה שמביאים. לשיטת הרמב״ם, כך דעתו, נגד דעת רש"י, הרייבד משיג על אתר. שבעה כבשים של מוסף היום, ושבעה כבשים הבאים בגלל הלחם, אינם מעכבים זה את זה, ואם נשחטו כולם, מעכבים זה את זה. דהיינו, אם נשחטו כולם ולא נגמרה הקרבתם. אחרי השחיטה, אז ככה הרמב״ם מבין את לשון הגמרא בדף ממהי במנחות, שנשחטו, אז הם נזקקים זה לזה. אם הם נשחטו, הם נעשו זקוקים זה לזה, וכשהם זקוקים זה לזה, אז אי אפשר להפריד ביניהם. אז זאת אומרת, מאז ואילך, מאז השחיטה, הם מעכבים זה את זה. מאז, אחרי שהם נשחטו יחד, אז הם נזקקו זה לזה, ומאז ואילך הם מעכבים זה את זה. מעכבים זה את זה, זה הכוונה, שאם נשחטו כולם, וקורבן אחד נפסל בזריקה, אז כל היתר גם כן לא קשרים. הם נעשים מעכבים זה את זה, דהיינו, אף על פי שמעיקר הדין, אז מוסף חובה אחת, והקורבנות על הלחם, בגלל הלחם זאת חובה שנייה, אבל בכל זאת, אם הם נשחטו ביחד, הם נזקקים זה לזה, ככה הרמב"ם מבין, ככה הוא למד את דברי הגמרא. רש"י כתוב לא כך, הרי בדעת על אתר כאן משיג ואומר שלא, השחיטה הזו, היא לא עושה שום דבר, היא לא פועלת כלום. בכל אופן, ככה הרמב״ם הבין את סוגיית הגמרא. אם הם נשחטו יחד, אז הם נזקקים זה לזה, נזקקו זה לזה, וכשהם זקוקים זה לזה, אז הם מעכבים זה את זה, הם יחד, הם באים יחד. זאת אומרת שישנה דרגה שהקורבנות האלה גם הם מצטרפים להיות קורבנות של מוסף היום. יש מה שעושה אותם, מה ששם אותם בתוך הסדר של קורבנות היום, מוסף היום. אם הם נשחטו יחד, אז הם נעשים מעכבים את שבעת הכבשים, למשל, של מוסף היום. זאת אומרת שגם הם מצטרפים להיות חלק ממוסף היום. אז נמצא שהיום הזה מחייב שני סדרי קורבנות, אחד בגלל הלחם, אחד בגלל המועד כדרך שכל המועדים מחייבים מוסף. כל הימים שיש בהם קורבן מוסף, אז המוסף מתחייב מעצמו, מהיום. זה אחד, המוסף מחייב, המועד מחייב מוסף, זה דין אחד. עוד דין ישנו, שהקורבן, בגלל הלחם, גם הוא חובה, זאת אומרת, לכתחילה הוא חובה ללחם, אבל אחרי שהם נזקקו, אז גם הוא נהיה חובה ליום, והוא מצטרף לחובת היום, וגם אותו צריכים להקריב. זאת אומרת שיש כאן פעמיים מוסף, ושניהם, בסופו של דבר, שניהם הופכים להיות חובת היום. שני סדרי מוספים ששניהם הופכים להיות חובת היום. זה מה שכתוב. זה מה שכתוב. ואילו שתי פרשות בתורה, זאת פרשת אמור, שזה כתוב בתורה פעם אחת, בפרשת אמור כתוב, והקרבתם על הלחם וגומר, כמו שכתוב כאן, ועוד, זאת הפרשה של... וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה לשם בשבועותיכם, זאת הפרשה שבחומש הפקודים, בפרשת פנחס, שם כתובים המוספים של המועד בעצמו. וזה צריך עיון, צריך עיון, צריך ביאור, צריך להבין. ננסה להבין... ננסה קצת לפי ערכנו להבין את, את שורש הדברים. איך הדברים מתפרשים על ידי רבותינו וחז"ל. כתוב בגמרא כך, הגמרא בסוף מסכת ברכות בדף סמך א', כתוב בגמרא אמר רב, כך אומרת הגמרא, אמר רב, יצר הרע, הייתה בעיה, שאלה, יש מחלוקת גדולה בין גדולי האמוראים, רב ושמואל, איך לצייר את הקלסטר של היצר הרע, איך הוא נראה? אמר רב, כתוב בגמרא, יצר הרע דומה לזבוב, ויושב בין שני מפתחי הלב, שנאמר זבובי מוות יבאיש, יביע שמן רוקח. ושמואל אמר כמין חיטה הוא דומה, שנאמר לפתח חטאת רובץ. וחזל דורשים כאן, שמואל דורש כאן, חטאת מלשון חיטה, כך מוסיף רש"י, חטאת מלשון חיטה. זה נקרא, הוא דומה לחיטה. תוכן הדברים סתום, נעלם. דבר מאוד תמוע. מחלוקת בין רב ושמואל, מהי דמותו של היצר הרע. אם הוא דומה לזבוב שיושב בין שני מפתחי הלב, או שהוא דומה לחיטה, כי כתוב לפתח חטאת רובץ, או זבובי מוות יבאיש יביע שמן רוקח. הדברים סתומים. ראיתי בספר אוצר הכבוד לאחד מגדולי הראשונים, חכמי הסוד, רבי טודרוס אבולעפיה, ידוע, דיבר ספר אוצר הכבוד על אגדות הש"ס. אז ראיתי בספרו שלו, באוצר הכבוד, על הגמרא הזאת, שהוא מבאר, ובאמת שכך מתבאר גם מעומק דברי המהר"ל בנתיב כוח היצר. בכל אופן, נגיד את דבריו של אותו רבינו טודרוס אבולעפיה, ומגדולי הראשונים. הוא מפרש את דברי הגמרא כך: היצר הרע, אפשר, יש לו שני פנים. פן אחד שלו זה העובדה שהוא מלאך המוות. הוא יצר הרע, הוא השטן והוא מלאך המוות. כמו שכתוב בגמרא. פן אחד מפניו זה שהוא מלאך המוות. הפן השני שלו, זאת אומרת, השאלה ביניהם הוא מהו הפן העיקרי מפניו, מהו העיקר בו. אבל הכל מודים ששני הפנים האלה יש לו. אחד, שהוא מלאך המוות, שני, שהוא עניינו, כן, כל עניינו הוא מה שנקרא דעת רע. דעת רע. אז מסביר אותו ראשון בספר אוצר הכבוד. אומר, המחלוקת של רב ושמואל היא, אם העיקר הוא השם מלאך המוות, אלו דבריו. השם מלאך המוות, עניינו זבובי מוות יבאיש, יביע שמן רוקח, אז הוא דומה לזבוב. ואם העיקר שבו זה עניין הדעת רע, כיוון שקיים עליו, עץ שאכל ממנו אדם הראשון חיטה היה, כמו שכתוב, חיטה, ואין אדם, אין תינוק, יודע לומר אבא עד שיתאום טעם דגן, כמו שכתוב בגמרא. וקוראים לזה, כן, ואז, מאז ואילך, מאז שהוא טועם טעם דגן, כמו שהגמרא אומרת. אז מיני אז מרחיקים מצועתו וממימי רגליו, ככה. הגמרא הרי לומדת את זה מפסוק, שנאמר יוסיף, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, ותוספת הדעת היא בזה שהוא אוכל דגן. מאכלו של אדם זה חיטה. זאת אומרת, כשאדם אוכל דגן, פירוש שהוא אוכל חיטה. זה עיקר מאכל אדם. נמצא שהעץ הזה הוא העץ שעל ידו האדם עומד על דעתו. יצר הרע דומה לחיטה, משום שהוא כאילו תחליף חיטה. הוא נותן דעת אחרת. נותן דעת אחרת. כדרך שאין התינוק יודע לומר אבא עד שיתאום טעם דגן, כך בא יצר הרע ומתאים אותו טעם דגן אחר, והוא מלמד אותו לקרוא אבא למי שאיננו אבא. הוא מלמד אותו לומר אבא למי שאיננו אבא. זה דגן אחר. הנמצא, כך מבאר לנו, מעומק הדברים של המהר"ל בנתיב כוח היצר, למתבונן, זה גם מתבאר. על כל פנים, המחלוקת כאן היא מהם הפנים הדומיננטיות, הפנים העיקריות, פנים של עיקר שיש לאותו יצר רע, לאותו בעל דבר. אם עניינו הוא המוות, המוות, עוד מעט נראה קצת לבאר יותר, אז פניו כזבוב, הוא נראה כזבוב, זבובי מוות יבאיש, יביע שמן רוקח. כמו שכתוב בפסוק, אם עניינו הוא העיוות, שינוי הדעת, הסחת הדעת מן העיקר, כמו שכתוב בפרשת השבוע, איש כי תסתה אשתו, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח, שטות, דהיינו אותה דעת מעוקמת, זה עיקר עניינו של היצר הרע, דעת אחרת, כיוון שעץ שאכל אדם הראשון חיטה היה, וזהו עץ הדעת, כך זה להלכה, כמו שכתוב בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן, כך אומרת הגמרא, וזה פשוט שכך להלכה. אומר על זה רש"י, ואת טען כאמן, זה כמאן דאמר שעץ שאכל אדם הראשון חיטה היה. אז למדנו אם כן שאלו שני הפנים, אלה שתי הפנים האפשריות, אלו שתי הפנים. או הפנים האלו של, ה, כן, של או פני זבוב או פני חיטה, כך כתוב. או זבוב או חיטה. ננסה להבין קצת. שורש הדברים הוא, התכונה של זבוב, כמו שזה, זה באמת לא צריכים לספר. כל אחד בעל ניסיון. התכונה של זבוב היא כזאת. הוא יונק את חיותו. זה עניינו של זבוב. ננסה קצת, בכמה משפטים, ננסה לבאר את עניינו, וכמו שחזל, כן, כמו שחזל, מלמדים אותם. הדברים מתבארים הרבה. מתוך דברי חזל, מתוך דברי רבותינו, אפשר הרבה הרבה לעמוד על... יש הרבה רמזים בדברי חז"ל, נראה כמה מהם. עניינו של זבוב הוא לא בעובדה שהוא כן, תרדן. אין תרדן כמובן. זה לא, לא כאן זה נגמר. עניינו הוא שהוא יונק את חיותו, הוא יונק את חייו, הוא חי מתוך מכות. מתוך מכות, מתוך פגמים. כל מקום שיש פצע פתוח, שם יש זבובים. כל מקום שיש איזשהו... איזשהו שינוי, איזשהו ריח רע, איזושהי פסיקת חיות, באיזה אופן שהוא. חיות נפסקת באיזה אופן שהוא. יש שם משהו שהוא. אז שם מתקפצים זבובים. דהיינו, הוא יונק את חיותו. הוא חי, חי מתוך חסרונות. בכל מקום שיש איזשהו חיסרון בעולם, חיסרון של חיות בדווקא, שם נמצא הזבוב. שם נמצא הזבוב ושם הוא. הוא בא לשם משום שמשם חיה. שם הוא יונק את חיותו. על כל פצע, על כל פצע, על כל איזשהו דבר, אפילו ספק ספקה של... כן, יש כאן משהו לא בסדר. אז כבר מתקפצים זבובים. יש כאן איזשהו פגם, איזשהו לכלוך, איזושהי פסיקת חיות. אז באים הזבובים. איזשהו ריקבון, בקיצור. כל מיני דברים כאלה, שם זה, לשם הם באים. אני לא מצאתי פה, לצערי, כאן בבית המדרש, לא מצאתי תנ"ך עם ביאור הגר"א, לא מצאתי בכלל תנ"ך, כן, ספר ישעיהו לא מצאתי. אבל בספר ישעיהו, אני לא זוכר, לא זוכר בדיוק את לשון הפסוק. צריך להיות בפרק, אולי יש כאן איזשהו תנ"ך, איזשהו. צריך להיות בפרק ז'. או, נשאר פה. כן, פרק ז'. והיה ביום ההוא ישרוק השם לזבוב אשר בקצה יאורי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור. כך כתוב, זה לזבוב אשר בקצה יאורי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור. ובאו ונחו כולם, כן. בהמשך, כמו שכתוב כאן, זאת נבואה שהיא, זה לא, לא זה העניין שלנו כרגע, המשך הנבואה. אז כתוב כאן בביאור הגר"א. מצרים, כך הוא אומר, מצרים היא שורש לכל הגלויות כולם. אשור היא שורש לארבעת הגלויות, למה שנקרא ארבעת הגלויות שמשתעבדות בישראל. אבל שורש לעניין הגלות בכלל, אז כמובן זה מצרים. לכן הוא אומר, נמשלה מצרים בזבוב, כי הוא שורש לכל, כן, לכל עניין רע בעולם, לכל עניין פגום, לכל פגימה שישנה בעולם. אז היא נמשלת בזבוב. אשור, אז היא דבורה, הוא אומר, יש בה צד דבש וצד עוקץ. היא נותנת, היא עוקצת, אבל היא גם נותנת מדובשה. מה שאין כן זבוב, כל עניינו, כל עניינו, כל עצמו של הזבוב, כל כולו אינו אלא דבר אחד. הזבוב עניינו דבר אחד. עניינו, כן, עניינו היות במקום ש... כן, היות, הוא יונק את חיותו מאי חיות. הוא יונק את חיותו מדבר שהוא כנגד חיות. ממקום שהוא לא חי, מריקבון, מאיזשהו מוות, עם קט לקולה, עם קט לפלגה. שם הזבוב יונק את חיותו. משם, דווקא משם. זאת אומרת, הוא חי, לכן הוא נקרא זבובי מוות. זבובי מוות נקראים כך, משום שהחיות הזאת, שנקראת זבוב, אותה חיות, החיות הזאת בעצמה ניזונת מהמוות. היא חיה מהמוות עצמו. לכן הזבובים נקראים זבובי מוות. אולי נגיד, אחד הדברים שהם מרמיזת דברי רבותינו, אבל זה באמת רק מרמיזה, אפשר לעמוד על זה רק מרמיזה של דברי רבותינו. ננסה לבאר את זה בהקדם דברי הגמרא בברא קמא. מפורסם. הגמרא בסוף פרק שור שנגח את הפרה. כתוב בגמרא, הרואה תת בחלום, את האות תת, מי שראה את האות תת בחלום, סימן יפה הוא לו, או שהוא יכול לצפות לטובה, כמו שכתוב במקום אחר. הרואה תת בחלום יצפה לטובה. למה? אז הגמרא שואלת, הגמרא דנה שם. מדוע התת עניינה טובה? האם משום שאת המילה טוב כותבים בתת? אז הגמרא מביאה שם עוד כמה מילים רעות מאוד שכתובים גם הם בתת. ותיאתיתיה ומתעתי השמד, הגמרא מביאה. ועוד מיני פסוקים. זאת אומרת, לא משום שאת המילה טוב כותבים בטט, לכן מי שרואה טט בחלום יצפה, סימן יפה הוא לא, שיכול לצפות לטובה. אלא משום שפתח בה כתוב לטובה תחילה. משום שמי בראשית ועד המילה וירא אלוקים את האור כי טוב, אין האות טט. זאת אומרת, האות טט נמצאת ראשונה בתורה במילה טוב. כך אומרת הגמרא. האות טט נמצאת לראשונה במילה טוב, לכן... אותו, מי שרואה את האות הזאת, אז הוא תמיד, כן, שורשה של האות הזאת, הוא במקום שהיא נמצאת ראשונה בתורה. והיא נמצאת בטוב. זאת אומרת ששורשה הוא בטוב. זה עניינה של המילה תת. אות תת היא שורשה בטוב. כך אומרת הגמרא ב... גמרא מפורסמת, מפורשת, בפרק שכולם לומדים, בסוף פרק שור שנגח. אנחנו לומדים מזה שהאות תת היא העיקר במילה טוב. אותה תיבה שנקראת טוב, אז העיקר בה זה האות תת. האות תת היא עיקרית בתיבה טוב. דיינו, מי שרואה את האות תת, אז הוא רואה את תמצית עניין הטוב. תת טוב. אני לא רוצה יותר מדי להאריך, אבל רק נאמר את מה שאנחנו לומדים מדברי רבותינו. המילה זבוב היא זהה, אלא שבמקום אותה תת, אז בא זב. במקום התת הראשונה של הטוב, בא זב במקום זה. אז למי שמבין, קצת, אז הדברים הם ברורים מאוד. הדבר ידוע, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעל אליהם יוכל. עניינו של טוב, עניינו של טוב בכלל. זה כל דבר שמתחבר ליתר הדברים, מתחבר ומצטרף אליהם, צירוף, שעל ידי הצירוף הזה הוא עושה פירות, זה נקרא טוב. כבר הזכרנו כמה פעמים, הרבה הרבה טוב יש במעשה בראשית. וירא אלוקים כי טוב על כל בריאה ובריאה, וירא אלוקים כי טוב, וירא אלוקים כי טוב. יש הרבה טוב במעשה בראשית. אבל אם ללמוד איפה תמצית הטוב, אז אנחנו יכולים ללמוד מלא טוב אחד שכתוב במעשה בראשית. יש לא טוב אחד. הכל, כל הבריאה כולה טוב, אבל יש בה לא טוב אחד. לא טוב היות האדם לבדו. לא טוב, זה לא טוב. לא טוב היות האדם לבדו. זה דבר שהוא איננו טוב. זאת אומרת, נמצא שהתורה מלמדת אותנו עם הטוב, היא מלמדת אותנו גם את משהו כנגד טוב. היות לבד, פירוש של היות, אני כעת לא מתכוון בדיוק ל... למובן המצומצם של שידוך, זיווג, אלא הכוונה היא, אם אנחנו רואים, אנחנו לומדים, שביום השני לא נאמר כי טוב, משום שבו נבראה המחלוקת, נבראה המחלוקת, זאת אומרת, נברא שם הפירוד, נברא שם עניין הלבדו, עניין ההפרדה של דבר מדבר, עניין ה, כן, אי היות ביחד. אז קודם, ביום שני לא נאמר כי טוב, ויותר מפורש, אז נאמר לא טוב, לא טוב, יש פעמיים, כן, פעם אחת, היעדר טוב במעשה בראשית, יש בריאה שלא נאמר עליה טוב, ויש בריאה אחת, דבר מפורש, שנאמר עליו בשלילה ממש, לא טוב. אז אנחנו לומדים שהטוב והלא טוב, הביטוי שלהם הוא בזה. דבר שמתחבר ליתר הדברים, חיבור כזה, שהם מצטרפים ביחד לתכלית אחת, זה נקרא טוב. זה נקרא טוב. רבותינו, הקדמונים, אפילו בראשונים זה מוזכר, עומדים על העובדה שאין אף פעם הכנה שהיא נקראת במסוים טוב כמו הטבת הנרות. הטבת הנרות נקראת טוב בעצם. זאת ההכנה היחידה שקוראים לה בשם טוב. זאת נקראת הטבה, והיטיבו את הנרות. כל מי שעושה משהו מיטיב, אם נאמר שהכנה נקראת טוב, הכנה לדבר מסוים, צריכה להיקרא טוב, אז כל הכנה צריכה להיקרא הטבה. מדוע, מה נתייחד? במה נתייחדה ההכנה להדליק אור? במה היא נתייחדה להיקרא באופן, בשם הכללי טוב? מדוע היא יותר טובה מכל הדברים הטובים האחרים שיש לה בעולם? מה נשתנתה ההכנה זו מכל יתר ההכנות? אלא שביאור הדבר, זה הטוב של הבריאה כולה, בעצם. זה הטוב של כל הבריאה כולה. הטוב של כל הבריאה כולה, זה עד כמה שהיא מתחברת, כל חלקיה כולם יחד מתחברים, כדי שיחול עליהם, ויאמר אלוקים יהי אור. זה שחל עליהם האור, זהו הכי טוב של כל הבריאה כולה. זאת התכלית שצריכה לצאת מכל ההכנות כולה. לכן כל הכנה שהיא אל האור נקראת טוב. האור כי טוב. וירא אלוקים את האור כי טוב. כל הכנה לאור האמיתי הזה נקראת הטבה. כי האור הוא טוב. לעולם ייכנס אדם בכי טוב, יצא בכי טוב. כתוב, האור נקרא טוב. ההכנה אליו, ההיות מוכן, זאת אומרת חיבור כל החלקים, כדי שאותו אור יחול, נקראת הטבה. זהו הטוב. אם הוא צדיק כי טוב, כי פרי מעליהם יוכל. זה נקרא טוב באמת. כל לא טוב זה כל מי שהוא לא מצטרף ולא, אי אפשר, אין שום אפשרות איתו להגיע, כן, לא ייתכן, איתו אי אפשר להגיע לאותה תכלית. זה נקרא לא טוב. נמצא אם כן, אם אנחנו נבוא לדון, כן, אם נרצה להתבונן, מי הוא זה שהוא לא בר חיבור, או מי הוא זה שהוא לא בר עשיית פירות, בעצם. אז זאת התומעה היחידה שישנה בתורה, שהיא מחייבת תבילה במים חיים. זב, זב. ובחזל הרי מפורש, שהעובדה שהוא צריך תבילה במים חיים, פירוש משום שהוא נעקר כאילו ממקור החיים. הוא צריך תבילה במעיין שהוא נקרא מקור, במעיין שהוא נקרא מים חיים, כדי לחזור לחיות, כדי לחזור להיות חי. זב פירושו, כן, שהוא פרש מעיקר החיות. הפרישה הזאת שלו מעיקר החיות נקראת, מחייבת, תבילה במים חיים. מים חיים נצרכים לעוד כמה דברים, אבל תבילה, תבילת כולו במים חיים, זו תבילת זב. אותו טוב. אז בסיכום, הזבוב מגיע לו אותו טוב. הוא מגיע לו אותו טוב. אבל אותו טוב, כשהוא מגיע מהטט, שהיא העיקר בטוב, אז הטט הזאת היא הטוב האמיתי. זהו הטוב שהוא טוב באמת. הזבוב הוא התחליף לטוב. באופן שממנו, לא, ממנו יוצא ההפך מחיים. לכן הוא נקרא זבובי מוות. זאת אומרת, כאן הטוב הוא הטוב כתחליף, להבין. כן? הטוב, אם יש דבר שהוא הפוך לטוב, דבר שהוא ההפך מטוב, זה מי שבמקום אותה תת של טוב, אז בא הזב שלו. כן? הזב שהוא ההפך מאותה תת של טוב. זבוב. רומזים לנו את זה, וכמה, יש כמה אופנים שהדבר הזה נרמז בתורה. יש דבר נפלא להתבונן. יש עיר אחת בארץ ישראל שנקראת עקרון. אחד מחמשת ערי פלישתים, והעיר הזאת נקראת עיר של... הגמרא אומרת במגילה. עקרון, על הפסוק בספר... על הפסוק בספר צפניה. שכתוב ועקרון תעקר. עקרון תעקר. עקרון תעקר זו קיסרי בת אדום, שהיא הייתה מטרופולין של מלכים. איקה דאמרי דמרבי במלכי, ואיקה דאמרי דמוק ממינה מלכי. זאת אומרת, או שהיא מגדלת את המלכים, או שהיא מייצרת אותם. קיסרי וירושלים. עקרון תעקר זו קיסרי בת אדום. הגמרא ממשיכה, אותה קיסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם, חרבו שתיהם אל תאמין, ישבו שתיהם שוב אל תאמין. חרבה קיסרי וישבה ירושלים, או רחמנא ליצלן להפך, חרבה ירושלים וישבה קיסרי תאמין, שנאמר אם מלאה החרבה. עקרון וירושלים עומדות, עקרון זאת קיסרי, כן, זאת קיסרי, שהיא מטרופולין של מלכים. והיא עומדת כנגד ירושלים באופן שכשזה קם זה נופל. דהיינו, עקרון עניינה להיות העיקר, העיקר, כשם שירושלים היא העיקר של, שבקדושה, עקרון היא העיקר שבטומאה. לכן היא נקראת עקרון, היא העיקר שבטומאה. ועיקרים יש רק אחד. או זה או זה. אחד, כשזה קם, זה נופל. ולהפך, להפך. עקרון וירושלים. עקרון עומדת כעיקר כנגד ירושלים. עקרון עומדת באופן שהוא עיקר להוציא מירושלים. היא מלאה החרבה. כשזה קם, זה נופל. עקרון נופלת, אז ירושלים קמה. עקרון, חלילה, קמה עקרון וירושלים. הן עומדות זו לעומת זו. זאת אומרת, עקרון נקראת נקודת עיקר. ויפול החזיה בעד הסבכה, בעלייתו אשר בשומרון. החזיה היה בנו של אחאב. בן אחאב ו... ואיזבר. והוא נפל בעד הסבכה. זה תחילת מלכים ב'. ויפול החזיה בעד הסבכה בעלייתו אשר בשומרון. וישלח מלאכים ויאמר עליהם, לכו דרשו בבעל זבוב אלוהי עקרון, אם אחיה מכל איזה. לעקרון הייתה עבודה זרה מיוחדת. והעבודה זרה הזאת, המיוחדת, נקראה בעל זבוב. עקרון, אלוהי עקרון, היה בעל זבוב. זה כבר כתוב, חזל כבר אומרים, שבעל זבוב זה מין עבודה זרה כזאת שהיא בצורת זבוב. כשאנחנו מעמידים זה לעומת זה, מה שנקרא עיקר, עיקר תמיד, אדם, עיקרו, אם רוצים לעמוד על עיקרו, אז אנחנו יכולים לעמוד על מי שנקרא עקר, רחמנא ליצלן, מי שאין לו עיקר, עקר זה נקרא מישהו נעקר מעיקרו, זה עקר, זה פירוש המילה עקר. כמו שלשרש זה נקרא לעקור מן השורש, להוציא מן השורש. כך לעקר, לעקר זה נקרא להוציא מן העיקר. עקרון תעקר, עקרון תעקר פירושו. אותו עיקר מזויף, אותו עיקר רע, אותו עיקר של נגד, אותו עיקר של הפך. עקרון תעקר. אלוהי עקרון, אותה עבודה זרה שהיא שייכת לעקרון במסוים, נקרא בעל זבוב. בעל זבוב שהוא אלוהי עקרון, עניינו, כן, בדיוק. זה דבר פשוט וברור. אם אנחנו נרצה להעמיד זה לעומת זה, אז נאמר, מי שיונק את חיותו מן המוות, כן, מי שמוציא את חיותו, מי שחי מן המוות, אז כל חייו הוא, כשזה קם, זה נופל. אם הזבובים חיים, כשהזבובים עושים חגיגה, פירוש שיש כאן מוות, יש כאן זה נופל, זה חייב להיות כאן. החיים חייבים ליפול כדי שיהיה זה כאן. חייב להיות נופל כדי שיהיה זה כאן. וחייב להיות כאן. כדי שיהיה זה קם, אז צריך להיות זה נופל. מי שיונק את חיותו מן המוות בעצמו, זבובי מוות, הוא עומד, הוא מעמיד את עצמו כנגד החיים, באופן של כשזה קם זה נופל. זה לעומת זה. אי אפשר, שניהם יחד לא ייתכנו. הם לא יכולים לעמוד שניהם ביחד, לא יכולים לבוא שניהם ביחד. אחד מוציא מהשני בעצם. אחד מוציא מהשני בנקודת העיקר. עקרון תעקר. בעל זבוב אלוהי עקרון, זה הרי נורא מה שמגלים לנו. בעל זבוב אלוהי עקרון, פירושו. אותה עקרון עניינה שהעיקר הוא ההפך מהעיקר האמיתי. כן? ההפך מהעיקר האמיתי. העיקר האמיתי הוא דווקא בחיות, והעיקר הזה הוא דווקא בפסיקת חיות, בזיבה. רחמנא ליצלן. נמצא שנקודת העיקר בעצמה, נקודת העיקר בעצמה, אז היא משתנה. החיים עצמם, הזבוב יונק את חיותו בדווקא, מההפך מהחיים, מהמוות עצמו, הוא נקרא זבובי מוות. זבובי מוות. צריך להיות ברור, צריך להיות ברור, העיקר הוא, זה דבר פשוט וברור. אם אנחנו נמצאים על נקודת העיקר, אז כל מי ששם את עצמו באופן, כן, באופן של כשזה קם, זה נופל כנגד העיקר, אז העיקר שלו חייב להיות. הוא חייב להתעמד על נקודת ההפך. ההפך מחיים נקרא זבוב, זבובי מוות. זאת חיות שיונקת מהמוות בעצמו. היא יונקת מהמוות, היא חיה מהמוות. זאת חיות שהיא מתפרנסת מהמוות. זאת אומרת, המוות זה החיים של הבעל חי הזה. זה נקרא זבוב. וזהו העיוות שאין כמותו של המושג טוב. טוב עניינו האור כי טוב. באמת. הטוב באמת הוא טוב. הוא טוב. להביא את הדבר לתכליתו. הזבוב הוא ההעמדה של הטוב על, על נקודת ההפך. זה אותו טוב. שניהם באותו ערך מספרי. הזבוב והטוב שניהם באותו ערך מספרי. אלא שזה בתת, שזה אמרו צדיק כי טוב, וזה בזב. שהוא בדיוק אהב, הוא בדיוק אהב. דעת רב, יצר הרע דומה לזבוב, שנאמר זבובי מוות יבאיש יביע שמן רוקח. זו דעתו של רב. עיקר פניו של היצר הרע, הם פני, פני מלאך המוות. פני מלאך המוות עניינו, שהוא חי, כן, חי על חרבך תחיה. כמו הנציג שלו פה בעולם הזה. על חרבך תחיה. מזה הוא חי, מזה הוא יונק את חיותו. מן המוות הוא יונק את חיותו. זהו הזבוב, מלאך המוות. הוא דומה לזבוב. שזה, אלו הם פניו של מלאך המוות. זבוב. דהיינו, עוד פעם, אותו יצר רע זה עצם עניינו, לקחת את החיות, לקחת את כל כוחות החיות, כל כוחות החיות, ולהפוך אותם מטוב לזבוב. דהיינו, מאותו טק של סימן יפה הוא לו, להפוך את זה לזב. לעשות, להעביר את זה לדבר שאין בו חיות, ושום חיות לא תצא ממנו. זה עיקר התפקיד של היצר הרע לדעת רב. עיקר עניינו, עיקר פניו של היצר הרע לדעת רב. דעת שמואל הוא כחיטה, דומה לחיטה. שוב, עניינה של החיטה הוא בדווקא בזה. החיטה עניינה בדעת. בעיוות הדעת, בשינוי הדעת, באותה שטות, באותה הטיה של, זאת הטיה של מערכת אחרת. זאת אומרת, הדבר הזה לא חל על מה שנקרא כוחות החיים, אלא על כוחות הדעת. לא על החיוניות עצמה, על החיים. לא המוות כאן עניין, אלא השטות כאן עניין. חסרון הדעת הוא העניין. זה עיקרו. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה ברוח. בוודאי שגם רב מודה שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. השאלה היא מה עיקר ביצר הרע? מה נקודת העיקר שלו? הזבוב שיושב בין משני מפתחי הלב, או החיטה שנמצאת שם. אותה חיטה שהיא אומרת, כן, אותה חיטה שאומרת, כשתאכל אותי, תאכל אותי אז תדע להגיד אבא נכון. תדע בדיוק מי האבא שלך. העולם כולו אכל היום את החיטה הזאת, ואנחנו יודעים היום, הדעה המהלכת מי הם אבותינו. הדעה המקובלת בעולם, על מיליארדי אנשים. הם אכלו היטב את החיטה הזאת. באמת אכלו היטב, אכלו אותה לסוף. ואותה חיטה, מאותה חיטה הם יודעים להגיד אבא. באמת יודעים. זה דעת שמואל. חיטה. והדברים ברורים. הדברים ברורים. זה דבר פשוט שאין כאן בוודאי שאין כאן מחלוקת בין שניהם. השאלה היא מהי נקודת העיקר ומה הדבר שנידון כסניף, כפועל יוצא. אבל בוודאי ששניהם אמת. בוודאי, זה דבר פשוט. שניהם אמת. אלו הם פניו של אותו יצרה. הוא השטן, שטן זה איש כי תסתה אשתו. הוא השטן. השטן. הוא מתה מן הדרך. איש כי תסתה, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. זהו אותו יצר שנראה חיטה. אותה סטייה, אותה שטות, אותה יציאה מן השיטה. אותה דעת מעוותת שהיא אותה חיטה. אותה חיטה. זה העיקר, בכל אופן זה בוודאי קיים, או העיוות של החיות לאן היא הולכת. החיות בעצם טבעה הולכת להמשיך את עצמה. וכשחיות, החיות בעצמה עוברת לזיבה, אז מהטוב נהיה זבוב. זבובי מוות נהיה, מהחיים עצמם נהיה מוות. החיים בעצמם הם הופכים להיות מזון למין חיות שיונקת, כן, את החיים בעצמם ויונקת את חייה מזה. זהו המוות עצמו, זבובי מוות. זה העיקר ביצר. שניהם אמת, זה ודאי. והספירה, בעיקר עניינו של חג השבועות, ויקרבתם מנחה חדשה לשם. שתי הלחם. אז מבואר בראשונים שהמעבר הוא מיום הביאכם את עומר התנופה, שזה קורבן שעורים, לויקרבתם מנחה חדשה לשם, שזה קורבן חיטים. המעבר מפה לפה, זאת הספירה. אנחנו סופרים ועוברים. המעבר הוא משם הנה. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. מיום אביאכם את עומר התנופה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום ויקרבתם מנחה חדשה לשם. ואז מקריבים שתי הלחם של חיטים, וכתוב מטעם הארי, כוונות, כתוב, שבשבועות, כך הוא אומר, בשבועות, אז המשפיע, אני אגיד בערך את המילים, המשפיע, מדובר פה על, על הקדוש ברוך הוא, תמיד, כן, תמיד את המילים, המשפיע, מדובר פה על, על הקדוש ברוך הוא, תמיד, כן, תמיד המערכת, הקשר היא, היא בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא כמשפיע, חג השבועות, זה הרי סוף סוף. זה כתוב בתורה שבכתב שזה היה, כחתן היוצא לקראת כלה, יום חתונתו. זאת הייתה חתונה, הייתה חתונה. והחתונה הזאת הייתה שהמשפיע השפיע לכנסת ישראל, המשפיע החתן, השפיע לכלה לכנסת ישראל, את. המילים הם כך, את כ"ב אותיות התורה שהן בגימטריה חיטה. כ"ב אותיות התורה שהן בגימטריה חיטה. חיטה כלומר מאכל אדם, וזהו הדבר הנקי ביותר, והחיטה הטהורה זאת חיטה שכשהאדם אוכל אותה, אז דעתו יפה. דעתו יפה, דעתו נכונה, דעתו מכוונת לתכלית. דעתו מכוונת למה שצריך. זאת החיטה האמיתית. זה שתי הלכם. ההשפעה היא בכ"ב אותיות התורה, שהם, כן, כ"ב אותיות, שהם חיטה בגימטריה כ"ב. אלו הם המילים. בערך. הדעת מתגלה באותם כ"ב מילים, באותם כ"ב אותיות. אותם כ"ב אותיות הם האותיות שדרכם, כן, הדעת מתגלה, הדעת יוצאת לאור, הדעת מתגלה, הדעת מתפרשת אפילו כלפי עצמה. הדעת נתפסת גם לעצמה דרך אותם כ"ב אותיות. אדם שלא יכול לפרש את הדברים ולא יכול להוריד אותם לאותיות, אז הדעת לא מתפרשת גם לעצמו, כידוע. הדעת מתפרשת גם לעצמה באותם כ"ב אותיות. אין התינוק יודע לומר אבא, כן, יוסיף דעת, יוסיף מחאות. יוסיף דעת, יוסיף מחאות. כך אומרת אני. אין התינוק יודע לומר אבא עד שיתאום טעם דגן, ומאז שהוא אוכל דגן, הוא נקרא יוסיף דעת, ומשום כך מרחיקים מצועתו מהפרשותיו, ממי רגליו, גם משום שיוסיף דעת, יוסיף מחאות. ברגע שנתווספה לו דעת, אז הוא צריך כבר, כן, צריך כבר לדחות מעליו אפשרות של דבר אחר, של איזושהי חיות אחרת, איזושהי דעת אחרת. יוסיף דעת, יוסיף מחאות. זאת החיטה. החיטה היא בעצם, כן. זהו הדבר שהוא מאכל אדם, וזהו בעצם עץ הדם. יצר הרע שהוא דומה לחיטה, כמו שכתוב בגמרא. לפתח חטאת רובץ. חטאת רובץ, עניינו של חטאת חיטה. כך הוא אומר. חטאת עניינה חיטה. אגב, כתוב לפתח חטאת רובץ, זה לכולי עלמא, זה בוודאי, זה הרי כתוב מפורש בפסוק. לפתח חטאת רובץ. והיצר נקרא, שם מפורש בתורה, בפסוק, כן, שהיצר נמצא בפתחו של הלב, לפתח חטאת רובץ. ובהמשך הכתוב, כתוב הרי בפירוש, מדובר פה על היצר, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. כמו שכתוב מפורש. בפירוש המילה חטאת, חטאת סובלת שתי משמעויות. המילה חטאת סובלת שתי משמעויות. משמעות אחת היא המשמעות של חיסרון. והייתי אני ובני שלמה חטאים, כמו שכתוב. רש"י מביא את זה בכמה מקומות. כל חטא עניינו חיסרון. חטא עניינו, חטא זה חיסרון. זה מה שבת שבע אמרה לדוד, והייתי אני ובני שלמה חטאים, אנחנו נמצא חסרים. זה נקרא חטא. חטא במובן אחד, זה מובן של חיסרון, זה מובן אחד. עוד מובן יש בחטא שעניינו החטאה. אתה רוצה קולע אל השערה ולא יחטיא. יחטיא זה נקרא מישהו מתכוון לדבר אחד, אבל הוא מחטיא. הוא הולך לכיוון אחר מתוך כוונה לדבר אחד. דהיינו, במילים אחרות, הוא מחפש תכלית מסוימת, אבל במקום ללכת לכיוון של אותה תכלית, אז הוא מחטיא את הכיוון והולך לכיוון אחר. זה כפי הנראה לדעתו של שמואל, זה מה ששמואל אומר. מתכוונים לאותה תכלית, מתכוונים ל... מתכוונים לטוב, לאמת. אבל יש שם חיטה. יש שם חיטה, יש שם נכנסה ברוח שטות. יש שם שטן שהוא מתה מן הדרך, וגורם לכולם לסטות, גורם לכולם לצאת מחוץ לשיטה, להיות שוטים, לקבל את אותה רוח שטות של איש כי תסטה אשתו. אין אדם חוטא, עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. איש כי תסטה אשתו ומעלה בו מעלה. זאת הסטייה, זאת, זאת הסטייה. זה עניינו של השטן. אותם שתי הלחם, שהם קורבן חיטים, קורבן של מאכל אדם, חיטים, בדווקא, חיטה. והעניין הוא כאן בדווקא חיטה. זאת אומרת, המדובר הוא, הנושא הוא, דווקא, חיטה בדווקא. מתכוונים פה לחיטה. כמו שהזכרנו בשם הכוונות, שהעניין כאן הוא בחיטה שבשתי הלחם, במאכל אדם שבשתי הלחם, ובעובדה שהאדם עומד על דעת אדם, כן, על דעתו כאדם, על דעת אמת, הוא עומד מתוך אותה חיטה שהיא טהורה. מתוך אותה חיטה שמי שאוכל אותה באמת יודע להגיד אבא, למישהו אבא באמת. זאת החיטה של שתי הלחם. נמצא אם כן, שבחג השבועות, והדברים ברורים, בחג השבועות, אז הפנים שצריכים להסתכל על מתן תורה, אלו בשניים. יש כאן שני פנים. מתן תורה, בחינת כי הם חיינו, בחינת תפיסת החיות האמיתית, תפיסת החיות כחיות וההפקעה מאותו יצר רע שעניינו זבוב, עניינו זבוב פירושו, כן. כל מיני מומים, כל מיני פגמים, כל מיני הטיות של כוחות החיים בעצמה. זה צד אחד, זה צד אחד, זה פן אחד של מתן תורה. מתן תורה כחיים, מתן תורה כלהוציא, מתן תורה במובן של כי לקח טוב נתתי לכם. התורה טוב. אין טוב אלא תורה. זה מובן אחד. מובן שני זה מתן תורה, נתינת תורה כדעת האמיתית שעניינה חיטה. אותה חיטה טהורה שהיא אותו מאכל אדם, אותו כזי דגן שניתן לנו, שממנו אנחנו יודעים לעמוד באמת על דעת אמת, לעמוד באמת על מי האבא, מי באמת האבא. שני הפנים האלה, כשהם מצטרפים ביחד, כאן, זה חג השבועות בשלמות. אבל מכיוון שמצאנו בחג השבועות שני מהלכים, שני מהלכים, מהלך אחד שהוא שבועות, זה מהלך אחד, וזה עניין אחד, זה דבר אחד. זהו מהלך בפני עצמו, שהוא הולך, הולך, הולך לקראת. בחינת המועד כחיים, זאת בחינה אחת. בחינת המועד כזמן של שתי הלחם, דהיינו, בחינת המועד, באופן שפה עמדנו על דעת אמת. זהו מתן תורה במובן של חיטה. אלו, שני המהלכים האלו, גם יחד, זה חג השבועות. התורה משני הדברים מפקיע. משני היצרים האלה, משניהם גם יחד התורה מפקיע. התורה מעמידה אותנו על עיקר החיים באמת, על הטוב האמיתי שהוא עיקר והוא החיים בעצמם. התורה נקראת באמת, התורה נקראת בת זוגו האמיתית של האדם. היא בת זוגו האמיתית. ובחינת הטוב האמיתית, כן, בחינת הטוב האמיתית, מה שנחצב, הדבר ידוע. הגר"א חוזר על זה בהרבה הרבה מקומות. ובאמת, כמו שכתוב בגר"א, אז כל ספר משלי מבאר את הנקודה הזאת. פיזית ננסרה מצורת אדם האישה, והאדם, כמו שכתוב, דרכו של איש, דרכו של אדם לחזר אחר עבדתו. מה שנלקח ממנו, אז הוא רוצה שיחזור אליו. וזאת עיקרי אישה, כי מאיש לוקח הזאת, והיא צריכה לחזור אליו. זה במערכת הפיזית של צורת אדם. במערכת הפנימית של צורת אדם, אז האדם, נשמתו, נבראה ביחד עם כל חלקי התורה שהם שייכים לשורש נשמתו. וכל זה ביחד, כן, כל זה ביחד, חי בו בזמן שהוא היה עובר. בהיותו עובר, אז כל חלקי נשמתו, כולם יחד העיר, וכשהוא יוצא לאוויר העולם, אז ננסרה ממנו, כן, ננסרה ממנו אותו חלק נשמה, אותה נשמה, אותו עיקר שלו ננסר ממנו, ודרכו של איש לחזר אחר עבדתו. אז הוא צריך תמיד לחפש את חלקו, את מה שמשלים אותו, את מה ששייך לשורש נשמתו באמת, ונלקח ממנו כשהוא הגיע כאן לעולם הזה. וזה אותו, שני הדברים האלה הם מקבילים לגמרי. זהו כל ספר משלה שמדבר על להצילך מאישה זרה, מחק נוכריה, מחלק כשמן חיקה ורגליה יורדות מוות. זה כל אותה אישה זונה ששלמה המלך מזהיר מפניה. עד שסוף ספר משלה משבח את האשת חיל, מי ימצא ורחוק מפנינים נכרה. זאת האשת חיל שהיא חלקו של אדם, שהיא באמת מחוברת באמת, והיא היא שורש נשמתו, ואליה הוא צריך לחזור ואיתה הוא צריך להתחבר בחזרה. היא חלקו האמיתי בחיים, ואיתה הוא צריך להתחבר בחזרה. וכשהוא מתחבר איתה בחזרה, אז הם עושים פירות ביחד. כשאדם זוכה לחלקו בתורה, הוא זוכה למה שנקרא מהבחינה הרוחנית, אלה דברי הגר"א, וכמו שהגר"א אומר, אלה דברי שלמה המלך. מהבחינה הרוחנית, כשהוא זוכה לבת זוגו, אז איתה יחד הוא זוכה לעשות פירות ופירי פירות, וכל אלה הם כולם אותם החידושים, כן, אותם חידושי התורה שהם הם הם הדברים שהוא צריך להוליד בעולם. זה חלקו האמיתי בתורה, וכל התפיסה שלו בתורה, וכל מה שהוא צריך להבין בתורה, כל זה נקראים פירותיו של אותו אדם. אלה חידושי התורה שהוא צריך לחדש, להבין בתורה, מה שהוא צריך להבין, וכל המעשים כולם, כל מעשי המצוות כולם, שגם הם נקראים פירות. כל זה יחד, כשאדם זוכה לחלקו בתורה, אז ביחד עם חלקו האמיתי, ביחד עם בת זוגו האמיתית, אז יחד איתה הוא עושה פירות. והפירות האלה הם הם הנישואים האמיתיים של האדם עם אשת חיל האמיתית שלו. אותה אשת חיל שנלקחה ממנו בזמן שהוא יצא לאוויר העולם. אחריה הוא צריך לחזר, אותה הוא תמיד צריך לחפש, ואיתה הוא צריך בחזרה להתאחד. זאת אשת חיל. מתן תורה נחשב ליום חתונתו, משום שכאן קיבלנו בחזרה את אותו חלק נשמה שנלקח מאיתנו. אותו חלק נשמה שהוא העיקר שנלקח מאיתנו. זה נקרא יום חתונתו. אנחנו התחברנו בחזרה עם חלקנו בתור. לא טוב היות האדם לבדו. אין טוב אל התורה. כי לקח טוב נתתי לך. אין טוב ולתורה, דהיינו, אין מה שנקרא, מה שמוציא את האדם מהיות לבדו, היות לבדו, היות לבדו, תראו שמילה לבד זה נקרא, להיפרד, לבד זה נקרא, בד בבד, זה נקרא פירוד, תראו שמילה לבד זה נקרא פירוד, לא לעמוד אחד, אלא לבד פירושו, תראו שמילה לבד זה בפירוד. כמו בדד. יוצא מחבורה ומתבודד. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. לא טוב היות האדם לבדו, זאת אומרת נפרד מחלקו האמיתי. נפרד, נבדל, נבדל, בדד, מחלקו האמיתי. מאשת חלקו האמיתי, מחלק נשמתו שהוא בעצמו בעצם. מאותה אשת חיל שיתרת בעלה. אותה אשת חיל שמי ימצא ורחוק מפנינים נקרא. אבל מי שזוכה לה, אז הגמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חיי. חלק הטוב, חלק הטוב האמיתי. והחלק השני, החלק הנוסף, עוד עניין. אנחנו הרי יודעים שהדעת האמיתית היא מושפעת עלינו מלמעלה. הדעת האמיתית, אין לנו אותה. דעתנו שלנו היא דעת מעוטה, דעת שפלה, דעת חסרה. זאת דעת שהיא, אין לה את החיבור הנכון. אותה דעת שניתנת לאדם מלמעלה, שאנחנו מתפללים עליה, חוננו מאיתך, דעה או דעת, אנחנו מתפללים שבורא העולם ייתן לנו, יחונן אותנו בדעת הזו. זאת הדעת שניתנה. אותה דעת שמוציאה את האדם משוטה לברדה. זאת הבחינה השנייה. זאת בחינת החיטה שיש ביום הזה. זאת בחינת החיטה שיש בתור. עץ הדעת האמיתי. הדעת הנכונה. הדעת האמיתי. בשניים. החיים באמת והדעת באמת. ראי חיים. כתוב בפסוק. והדברים מתפרשים בראשונים, הגר"א, בכמה מקומות. ראי חיים, אישה אשר אהבת, כל ימי חיי הבלך. זה מתכוון בפירוש, גם בחזל זה כתוב, זה מתכוון בפירוש שהאדם יחיה עם חלקו בתורה שהוא צריך לזכור. כל מיני דרכי מוות אחרות, כל מיני רגלי היורדות מוות, או דרכי מוות, או יורדות מוות, או כמו שכתוב בספר משלי על אותה אישה זונה שמתה את האדם מדרכי חיים לדרכי מוות. זהו כל המערכת, כל מערכת הדעת, שמעוותת את התפיסה הנכונה, מעוותת את האמת, מעוותת את השיטה, ועושה את האדם לשוטה, סוטה. יוצאת מן השיטה, ועושה אדם לשוטה. כל זה יחד, כל זה נמצא בתורה. אבל כיוון שאלו שתי בחינות נפרדות, אז אלו שתי שמחות נפרדות. ושניהם בתורה. אין לך יצור פחות יותר מזבוב. אין לך פחיתות, אין לך דבר מגונה יותר, מאוס יותר. מישהו שיונק את חיותו מכל מיאוס, מכל תיאור, מכל מה שנקרא מוות. מי שיונק מזה את חיותו. מי שרק מזה חי. אין לך מאוס ביצורים יותר מזבוב. מאוס, דחוי. ואין לך מגונה יותר מחסר דעה. דווקא שאנחנו עדיין בתשלומי הצרת. אנחנו עדיין בתשלומים, כן, ויש לו תשלומים כל שבעה של חג השבועות. מה שאנחנו צריכים לקחת איתנו מאחד, זה את שני הדברים האלה ביחד. הא ולא הא לא סגי, זה ברור. את שני הדברים האלה ביחד. גם את מה שנקרא חיים באמת, להוציא מכל גנות, מכל פחיתות, מכל יניקת חיות מכל מיני דרכי מוות. חיות של חיים של חיים ולא חיים של מוות. חיים של חיים ולא חיים של זבוב. חיים של טוב ולא של זבוב. ודעת חיטה של אותם חפבית אותיות התורה. החיטה האמיתית. להוציא מאותה חיטה שהיא כולה החטאה. היא כולה החטאה. היא כולה להחטיא את אותה מטרה. המון פיתוי יש בעולם. העולם מלא פיתוי. יש מיני פיתוי בכיוונים של פחיתות. לתת, כן, לתת הצעות של כל מיני, כן, מיני תפיסות של חיים, כל מיני הרגשות של חיים. אני יודע, נקרא לזה איך שנקרא. כל מיני מה שנקרא היום, כן, במילים, בסלנג של היום, מה שנקרא לעשות חיים. רחמנא ליצלן. כל מיני צורות כאלה של חיות שמקורם באותה, מקורם באותו בעל זבוב. באותו בעל זבוב, אלוהי עקרון. אנחנו מובטחים שעקרון תעקר. כל מי שלוקח, כן, כל מי שלוקח את הזבוב, כל מי ששם את עצמו בעקרון והולך בנימוסי עקרון, אז הוא יהיה עקר. זאת אומרת, הוא מיד נהיה עקר. מיד נהיה עקר. ומובטח שהוא יהיה עקר. חלילה. בעל זבוב אלוהי עקרון. זה צורה אחת של פיתוי. כן. ללכת אחרי בעל זבוב אלוהי עקרון. צורה שנייה של פיתוי זה מיני הצעות של כל מיני, כן, חיטים שנראות מאוד יפה. חיטים, כן, זאת צורת הדעת הנכונה. על זה אומר הנביא, בני מפתוח החטאים, אל תובה. אל תובה. לא תובה להם ולא תשמע להם. לשם כך, לשם כך, לשם כך, בשביל שני הדברים האלה, ירד בורא העולם על הר סיני ונתן לנו תורה. להוציא אותנו, להוציא אותנו משתי, גם מהפחיתות של אלוהי עקרון, רחמנא ליצלן, מאותו בעל זבוב, גם מהפחיתות הזאת, וגם מהשטות, מהסטייה של הדעת. שני סדרי קורבנות מקריבים בחג השבועות. שני סדרי קורבנות. כאילו שני מועדים יש בחג הזה, התקפצו ביחד. ושני המועדים האלה, הם זקוקים זה לזה. הם נעשו אחד. שני מועדים יש בחג השבועות. בחג השבועות זה זמן מתן תורתנו. יש לנו שני מועדים יחד בזמן מתן תורתנו. זה מה שבעצם רצינו לבאר. התורה ניתנה לנו. כל מי שלא תופס את התורה כעיקר, כל מי שתופס את התורה כדבר בין יתר הדברים, אפילו טוב, אפילו נעים מאוד, אי תפיסת התורה כעיקר, אי תפיסת התורה כדבר שהוא החיים והוא הדעת. פירושו להשתייך למערכת אחרת. זאת לא התולדה, זאת לא התוצאה והתייצבו בתחתית ההר. שני דברים אנחנו מסרנו שם במעמד הר סיני. מסרנו שם את חיותנו, זה פירוש והתייצבו בתחתית ההר. אם ישראל מקבלים את התורה מותר, ואם לאו, כמו שכתוב בגמרא, שם תהי, רחמנא ליצלן, הקבורה, זה פירוש מסירת החיים. נעשה ונשמע פירושו מסירת הדם. ושני הדברים האלה ביחד, ביחד, משניהם גם יחד, הייתה קבלת התורה. גם זה וגם זה. התורה נתקבלה גם במסירת החיים וגם במסירת הדעת. מסירת הדעת נתנה לנו את הדעת האמיתית. מסירת החיים נתנה לנו את החיים האמיתית. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימד. הבחינה הראשונה היא בחינת החיים, הבחינה השנייה היא בחינת הדם. על כן השם אלוקינו. זה לא ברור. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת, זה פירושו. כן. זהו הקיום, כמו שחזל אומרים, ראי חיים וגומר, כמו שכתוב בפסוק. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. כך מתקיים אותו פסוק. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. זאת הדעת. על כן, שני דברים אנחנו נכון. גם בשוכבנו ובקומנו נסיח בחוקיך, זה דבר אחד, נסיח בחוקיך פירושו. אין לנו תפיסה אחרת, אין לנו דעת אחרת. זאת דעתנו. רק בזה אנחנו עסוקים. רק לקראת זה, כל דעתנו כולה מכוונת. זה אחד, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך, כי הם חיים. שני הדברים האלה יחד. שני הדברים האלה יחד, הם התולדה של אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת.